אנחנו היום נעשה סיכום מהיר לרווקים על הלכות טהרת המשפחה. הניסיון מוכיח שכדאי שאנשים ידעו מה זה אורח חיים יהודי, איך אנשים דתיים מנהלים את החיים. מצד אחד אנשים חושבים שההלכה מתירה הכל, וזה לא נכון. ומצד שני אנשים חושבים שההלכה אוסרת הכל, וגם זה לא נכון. אז צריך לדעת קצת מה באמת כן כתוב בהלכה, כדי שבן אדם כשהוא מגיע לזמן אירוסין וחתונה לא יהיו לו הפתעות. יש תחום אחד שהאדם מטיבו, אם בן אדם בריא, אז זה תחום שמושך אותו, וזה התחום של יחסים בין שני סוגי מין, זכר ונקבה. ובן אדם בריא מטיבו רוצה להקים בית ושיהיה מישהי שתהיה השותפה שלו על כל החיים, וזה בריא וזה טוב, וככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. וזה הברכה הכי גדולה שיכול להיות, זה הזיווג, הזוג שבונה בית ובונה חיים יחד. עכשיו, התורה נתנה לנו מצווה, ואלישע בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. התורה לא רק אמרה ואלישע בנידת תומתה לא תגלה ערוותה, התורה אמרה לא תקרב לגלות ערוותה. זאת אומרת, התורה הרחיקה אותנו ואמרה לנו שיש זמנים שהזוג לא יכולים להיות יחד. מה זה אומר? זאת אומרת, כל אישה מטיבה יש לה זמן בחודש שיש לה מחזור, ומהרגע שהמחזור שלה מתחיל עד שהמחזור פוסק, ואז עוד 7 ימים, הזוג הם בגדר לא תקרב. לא תקרב, פירוש הדבר, שהזוג מפריד בין המיטות כשהם הולכים לישון בלילה, לא נוגעים זה בזה, לא מעבירים משהו מיד ליד, לא אוכלים מאותה צלחת, לא שותים מאותו כוס. זה הרחקות פשוטות, אבל זה הרחקות שדי משפיעות על כל החיים. כאילו, מצד אחד, ההלכה רוצה שזוג, כשהם מותרים, יחיו ויהנו לחיות יחד, וחלק מהתורה הזה שבן אדם דווקא ייהנה מהעולם הזה. התורה רוצה שבן אדם, הוא ואשתו, יחיו חיים עם כל הדברים היפים שיש בחיים ותענוגי עולם הזה. מצד שני, ההלכה אומרת לנו שיש דברים שהם אסורים. עכשיו, אישה ממוצעת יש לה מחזור באזור 6 ימים, ואם עושים חשבון, זאת אומרת 6 ימים שיש לה מחזור, פלוס עוד 7 ימים שבשבעה ימים האלה האישה יש לה מצווה, היא עושה 7 נקיים, היא בודקת את עצמה כל בוקר וכל ערב לבדוק שהיא נקייה, שלא יוצא לה עוד דם, ואז יוצא שזוג ממוצע כל חודש יש להם 13 יום שהם לא נוגעים, והמיטות בלילה הם מפרידים את המיטות, בבוקר הם מחזירים את המיטות, הילדים לא צריכים לדעת אם נידע או לא נידע, זה לא העסק של אף אחד, זה לא עניין שאנחנו מדברים עם אנשים אחרים, זה עניין צנוע של הזוג. אז זה למה שילדים לפעמים לא יודעים בכלל שההורים שלהם זה מה שקורה בלילה, אבל מפרידים את המיטות בלילה ומקפידים לא להעביר משהו מיד ליד, וכמובן שלא נוגעים זה בזה. ואמרנו, לא אוכלים מאותו אוכל, לא שותים מאותו כוס, כאילו לא אוכלים מאותה צלחת, יכולים לאכול ארוחה יחד, אבל הם לא אוכלים מאותה צלחת. וזה בסיכום מהיר, אלה הם ההלכות של טהרת המשפחה. זה מעניין שדווקא ב-50 שנים האחרונות, המדע מאוד חוקר את ההלכות של טהרת המשפחה, והמדע רואה שזה מאוד מאוד עוזר למבנה של התא המשפחתי. זה מאוד עוזר, אנחנו הגברים מטבענו, אנחנו מאוד אוהבים גיוון, גיוון בכל דבר, ובמיוחד בתחום הזה. ומטבע הדברים, האדם אחרי כמות זמן מתעייף מאשתו, וזה שהתורה באה ואומרת לו עכשיו 13 יום, אתה יהיה לך מערכת יחסים שונה עם אשתך. אתה תצטרך לפתח את המערכת יחסים בלי מגע ובלי כל הדברים האחרים. זה מכריח אותנו, ואני אומר אותנו במפורש כי ככה הגמרא אומרת, שאנחנו הגברים צריכים את זה יותר מהאנשים. זה מכריח אותנו לפתח מערכת יחסים לגמרי אחרת מאשר היינו מפתחים אילו הדבר היה תלוי ברצוננו. ובצורה שהיה נראה לנו טבעי לפתח את המערכת יחסים, וזה מאוד מאוד בוני. חז"ל אמרו, ידע הקדוש ברוך הוא שהאדם, אשתו נמסה עליה ובסוף הוא קץ עליה, בא הקדוש ברוך הוא ועשה לאדם טובה ואמר לו עכשיו 13 יום היא אסורה עליך. אחרי שהיא אסורה עליו 13 יום, אז יש התחדשות והתרעננות בקשר, שהבן אדם זוכה למצב שזה כמו קלה. האנשים ממוצעים, בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, אז יש לו את ההתרגשות של הפעם הראשונה שהוא עם אשתו, ואחרי זה לאט לאט הוא מתרגל עד שהיא נמסת עליו. ואז הוא בקשיים. אצלנו כל חודש מחדש יש את ההתרגשות הזאת. כל חודש מחדש הזוג מגלה אחד את השני מחדש אחרי זמן שהם פרשו זה מזה. זה נכון שבעזרת השם זוג שזוכה להביא ילדים לעולם, אז בזמן שהיא בריון אין לה מחזור, יש להם 9 חודשים שהם מותרים ברצף. ואז היא יולדת והם אסורים לכחודשיים, ואז שוב אם האישה מניקה אז יכול להיות להם עוד שנה שהיא לא רואה מחזור. אז יש הרבה זוגות, אם יש להם 13 ילדים, אז יכול להיות שהם היו אסורים רק אותם חודשיים כל פעם אחרי לידה. אבל במהלך 20 שנה, הם מבלים את רוב ה-20 שנה מותרים. זה גם נכון. בעזרת השם, זוג שזוכה לילדים, אז יש להם הרבה זמן שהם בעצם מותרים יחד. אבל צריך לדעת שזה דבר לא קל, זה מהמצוות הקשות ביותר. אף אחד לא יודע מה הולך בתוך הבית של אדם. אבל אנחנו כבר לדורי דורות, אנחנו שומרים את המצוות האלה. גם אנשים שנראים לכם בכביש שהאישה הולכת עם מכנסיים והגבר לא לובש כיפה, חוץ מכשהו בבית כנסת, שתדעו שהרבה הרבה 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 אנשים בתחום הזה, זה דבר שאנשים תמיד הקפידו וממשיכים להקפיד. ואנחנו יודעים, השאלות שאני מקבל, אנשים שבכל תחום לא נראים לך שהם שומרים תורה ומצוות, בתחום של טהרת המשפחה, אנשים תמיד היו זהירים בזה, גם אם בתחומים אחרים הזהירות עלתה וירדה, אפילו בענייני שבת וכשרות, שהם בעצם יסודי הדת, אנשים תמיד נזהרו בזה, וזה מהמצוות שהחזיקו את עם ישראל לאורך כל הדורות. ואנחנו ברוך השם כשאתם תתחתנו יהיה לכם התפעלות מהעם הקדוש והגדול הזה, כי הבן אדם פתאום נתקל במצב שרגע אחד הוא מותר, רגע שני הזוג אסור, ובן אדם אומר לעצמו מה, ככה כל יהודי חי? אף אחד לא יודע מה הולך בבית שלו, איזה עם גדול וקדוש העם הזה, שהאדם יש לו שליטה עצמית והוא יודע שאף אחד לא יודע, רק הוא ואשתו, ושניהם מטבעם יש קשר טוב ביניהם, אז זה לא בדיוק הרצון הטבעי שלהם לקיים את ההלכות האלה. הרצון הטבעי זה שהם ינהגו כאילו כן מותר להם לעשות מה שהם רוצים. אבל עם ישראל לאורך כל הדורות שומר את המצווה הזאת, והמצווה הזו שומרת עלינו. והמצווה הזו היא מצווה שתראה לכם את הגדלות ואת הקדושה של עם ישראל, שהיהודים הכי פשוטים הם גדולים בקנה מידה שאנשים לא היו מאמינים. והגמרא כבר מספרת שבימי רבי עקיבא הגויים היו באים ואומרים לרבי עקיבא, מה אתה באמת חושב שכולם שומרים את ההלכות האלה? רבי עקיבא ענה לו, התורה כבר העידה עלינו, סוגה בשושנים. כתוב בשיר השירים, מה זה סוגה בשושנים? אתה רוצה להקים גדר, יש לך משהו יקר שאתה צריך לשמור עליו, אתה עושה גדר רצינית. כמה שזה יותר יקר, ככה אתה עושה גדר יותר רצינית. אם היינו עם שאי אפשר לסמוך עליו, אז היינו עושים כמו שהיו עושים כל מיני אומות באפריקה. כשהאישה יש לה את המחזור, הבעל הולך לגור עם קבוצת גברים שנשותיהם במחזור, והאישה הולכת לגור עם קבוצת נשים שנשותיהם במחזור, וכולם נפרדים וכל אחד שומר על השני שלא יקרה שום דבר. אנחנו לא ככה. כל אחד ממשיך לחיות ואף אחד לא יודע מזה חוץ מהבעל ואשתו. כי עם ישראל הוא עם קדוש ועם גדול כמו שאין עם כמו. אנחנו מספיק לנו גדר שזה שושנים. מה הבעיה לעבור גדר של שושנים? זה רק הרצון שלי לא לפרוץ את הגדר. וככה אנחנו, התורה מעידה עלינו. אנחנו מספיק לנו גדר כשושנים. וככה כל יהודי ויהודי בביתו. אף אחד לא יודע מי שומר ומי לא שומר. אנחנו יודעים. כל אחד יודע על עצמו. ושתדעו שאני מקבל שאלות, שאלות בהלכות האלה מאנשים שלא הייתם מאמינים. אנשים שהייתם רואים אותם על הרחוב, לא הייתם מאמינים שאנשים האלה ככה הם שומרים, וזה לא רק אני, זה כל הרבני השכונות וכל המקוואות, וככה נוהגים. עכשיו, כעבור ה-13 יום, הימים של המחזור, פלוס השבעה נקיים, שהאישה בודקת את עצמה בוקר וערב לבדות שהכל הפסיק ושהיא נקייה, כעבור ה-13 יום, בערב, לפני השקיעה, האישה הולכת למקווה, והיא עושה הכנות, היא מנקה את עצמה, הולכת למקווה, וכשהיא יוצאת מהמקווה היא תאורה, ואז היא חוזרת הביתה, והזוג ממשיך לחיות שוב חיי נישואין עם כל הדברים המותרים והיפים. יש שאלות? כן.
שמעתי גם שכשאישה בהיריון, גם בתנ"ך, כמה זמן גם אפשר להיות?
לא, לא. הגמרא אומרת שהשלושה חודשים הראשונים שאישה בהיריון, זה לא טוב לה ולא טוב לעובר עם הזוג גם יחד. זה לא אסור, זה מותר. כמה שהזוג רוצים מותר. הגמרא אומרת, השישה חודשים האחרונים זה טוב לתינוק. אבל השלושה חודשים הראשונים זה לא. אבל אנחנו לא יודעים מה הגמרא מתכוונת כשהגמרא אומרת זה לא טוב לתינוק. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהיו כל מיני מקרים שנשים הפילו תינוקות כשהם קימו יחסים בשלושה חודשים הראשונים. אבל זה לא דבר שאנחנו חוששים אליו. הגמרא אומרת שגם בימים הם ראו את זה, ובכל זאת זה לא אסור, זה מותר. הזוג יכול לעשות מה שהם רוצים. הגמרא ממליצה שאם אנחנו נאמר להרבות או להמית, אז בשלושה חודשים הראשונים ההמלצה היא להמית, ובשישה חודשים האחרונים ההמלצה היא להרבות. אבל זה לא גדר שמותר ואסור. הדבר היחיד שהתורה אומרת לנו, חוץ ממה שדיברנו, זה שיש מצוות עונה, שיש זמנים שיש לבעל מצוות דאורייתא להיות עם אשתו. זה התורה מגדירה לנו מינימום. מקסימום אין מקסימום. כמה שהזוג רוצה, מה שטוב להם כזוג.
מה זה מינימום? בשבת יש מצווה?
יש מצווה בליל שבת, ותלוי כמה זמן הבעל נמצא בבית. בעל, תלוי בעבודה שיש לו, כמה זמן וכמה כוח יש לו, התורה אומרת כמה הוא חייב לאשתו מינימום, לא מקסימום. התורה מחייבת את הבעל במצוות עונה. מצוות עונה פירוש הדבר שהוא לוקח זמן להביע את חיבתו. חלק מהחיבה זה המעשה האינטימי הזה, אבל זה חלק ממערכת שלמה. עונה פירוש הדבר זמן. בן אדם צריך לקחת את הזמן להראות לאשתו כמה היא יקרה לו. חלק מזה שהוא מראה לה, זה גם המעשה הזה, אבל זה חלק. הבעל חייב לאשתו מינימום. ההלכה מסתכלת כמה האדם עובד קשה ביום, כמה אני מצפה שיהיה לו כוח בלילה. לפי הכוחות שלו, ההלכה דורשת ממנו מינימום. חוץ מהמינימום הזה מותר להם מה שהם רוצים. חוץ מזה ההלכה גם אומרת, יש מצוות עשה דאורייתא, בכל פעם שאשתו רוצה, יש לו מצוות עשה דאורייתא לפייס אותה ולהיות איתה. מצוות עשה דאורייתא. מצוות עונה זה מינימום שבועי, זה כל פעם שהוא יוצא לנסיעה וחוזר מנסיעה, לפני שהוא עוזב הוא צריך להראות לה שהוא יתגלגל אליה, כשהוא חוזר הוא צריך להראות לה שהוא יתגלגל אליה, וגם כן בליל טבילה, בלילה שאחרי כל כך בזמן שהם לא היו יחד, כשהיא חוזרת מעמיק ויש לו מצוות עשה דאורייתא להיות איתה, וחוץ מזה כל פעם שהיא מראה לו ולהראות לו אומרת ההלכה, היא לא צריכה לומר בפה, זה לא צנוע, אישה מטיבה לא תבוא ותאמר לו בפה אני רוצה, אלא מה אם היא פתאום שמה בוסם יפה ובגדים יפים ותכשיטים, והיא מראה לו שהיא מעוניינת שהוא ישים לב אליה, שהוא יראה לה שאו איזה יופי את נראית, והוא יתלהב, אז ההלכה מצפה שהוא יתלהב עד כדי זה, וזה מצוות עשה דאורייתא. תראו איזה יופי, ההלכה מתחשבת באישה. כמה ההלכה אומרת, הבעל צריך לשים לב מה טוב לה. עוד שאלות? כן. מתי? מתי אישה נהיית נידה? אישה נהיית נידה ברגע שהמחזור שלה מתחיל. בליל החתונה, אז יש דם בתולים, שגם גורמים לאישה, לזוג, להיות אסורים, כמו דם נידה. למרות שבעצם דם נידה בא מהמקור, זה בא מהרחם, ודם בתולים בא מפצע, בכל זאת ההלכה אומרת, אנחנו מתייחסים לדם בתולים כמו דם נידה. זאת אומרת שבליל החתונה, הזוג, בעזרת השם, מותרים, בתנאי שהיא לא הייתה נידה, כן? האישה לפני החתונה בודקת את עצמה, ועושה שבעה נקיים והולכת למקווה, ואז כשהיא מגיעה לחתונה, היא אמורה להיות תורה. לפעמים קורה שבדיוק היה לה מחזור, ואז יכול להיות מצב שהם אסורים בליל החתונה, וזה מסובך, אבל בליל החתונה, אז הזוג חוזרים הביתה, והם מותרים. אחרי שהם היו יחד פעם אחת, אז הם נהיים אסורים ל-13 יום. וזה דבר מאוד קשה, אבל זה הגדלות של עם ישראל. הם יחד פעם אחת אחרי החתונה, אם היא נידה ביום החתונה, אז שישאלו רב, יש כל מיני הלכות, איך מסתדרים עם חופת נידה, זה מורכב. אי אפשר להיכנס לזה היום. נכון, לכתחילה קובעים, ורוב בנות בימינו לוקחות כדורים, גם עם הכדורים, ישנו עדיין איזה 10% שזה חופת נידה. אבל מנסים, כן, מנסים לעשות זה בצורה שזה לא יהיה חופת נידה, ודאי, ודאי. יש כדורים שהיום, יש כל מיני גלולות שאפשר לשחק עם המחזור של האישה, עם ההורמונים שלה. זה לא בריא, זה לא מומלץ, אבל ככה עושים היום, כי אנחנו בדור שהכל צריך להיות איך שאנחנו רוצים. הבן אדם יש לו קצת כאב ראש, הוא לוקח אקמול. זה לא בריא. אבל ככה אנחנו, הדור שלנו. בסדר. יש עוד שאלות? כן.
כדורים כדי שלא יהיה...
כן.
אפשר להשתמש...
כדורים למניעת הריון? צריך לשאול רב. זו שאלה חמורה מאוד. אנחנו רואים כל ילד כמתנה. ואנחנו לא אומרים... טוב, הם ימנעו הריון שנתיים, ואז עוד שנתיים יהיה להם את הילד הזה. אנחנו אומרים, לא. שנתיים יכול להיות להם ילד, אז את הילד הזה לא יהיה להם. עכשיו יהיה להם את הילד של עוד שלוש שנים. זה הסתכלות אחרת. ההלכה מסתכלת על מניעת הריון כמניעת חיים מהעולם. אנחנו לא אומרים, דחינו את זה בשנתיים. אנחנו אומרים, לא. עוד שנתיים יש את הילד של עוד שנתיים. עכשיו יש את הילד של עכשיו. זוג שמונע עכשיו, מונע מהילד הזה לבוא לעולם. אנחנו, זו שאלה מאוד מאוד חמורה בהלכה. ובן אדם צריך לשאול. זה נכון שבדורנו אנשים חושבים, מה הבעיה? שמעתי, השכנה שלי אמרה לי, החברה שלי אמרה לי, השכן שלי אמר לי, כולם יודעים, נכון? זה לא ככה, זה טעות גמורה וזה לא בסדר. באמת, כל השאלה של מניעת הריון, זו שאלה כבדה מאוד בהלכה. אני יכול לומר לך שזו שאלה שלא רק שאני לא פוסק בה, גם הרבנים שאני לומד תחתם לא פוסקים בה. כשמגיעה אליי שאלה, האישה עברה ניתוח קיסרי. הרופאים אומרים שמומלץ שהיא תחכה עכשיו שנה, שנה וחצי, שנה עד שהיא נכנסת להיריון שוב. אז אני, רבותיי, לא מוכנים לענות השאלה הזו, הם מעבירים את זה לבית תורה מעליהם. ואני מדבר איתך על, על רב שאני לומד אצלו, שהוא הרבה רבני שכונה בירושלים שואלים אותו את השאלות שלהם. והוא לא מוכן לענות השאלה כזו. הוא מעביר את זה לבית תורה של הרב ווזנר. זאת אומרת, זה שאלה באמת כבדת משקל. לצערי, בדורנו, אנשים לא מודעים למשקל של השאלה הזו. ואנשים לוקחים את זה בכלילות, זה לא נכון. זה באמת שאלה טובה, אני שמח שאלת את זה. אני לא אומר לא לעשות את זה, אני אומר רק לשאול. יש מצויות שחייבים לעשות את זה. אבל צריך לדעת, לשאול, לברר מה ואיך וכמה זמן. זה הכל שאלות, צריך לבדוק את זה. זה לא מותר חופשי, זה גם לא אסור לגמרי, תלוי במציאות. אישה מחויבת לגבר, אז בחיי נישואין, אז שני הבני זוג מתחייבים אחד לשני שהם יעשו הרבה דברים אחד לשני. הוא יפרנס אותה, והיא תעזור לגדל את הילדים, והיא תעשה את הכביסה, ויש כל מיני דברים. בתחום הזה, ההתחייבות היא שיהיה קשר הדדי. זאת אומרת, כשהוא רוצה, אז תהיה איתו גם כן. זה הבנה בין הבני זוג. אלא מה? שאם הוא בדיוק יצבן אותה, היא לא צריכה בין רגע לומר, טוב, אתה רוצה אז מה שאתה רוצה. לא, ההלכה מצפה ממנו לפייס אותה. ההלכה מצפה ממנו, מהבעל, להביא אותה למצב שהיא גם שמחה להיות איתו. זאת אומרת, לבעל יש אחריות לפייס אותה, לשמח אותה, שהיא תרצה את זה. זה נכון שאישה שאומרת, לא רוצה, בוא נתראה עוד חודש. אנחנו נאכל ארוחת בוקר יחד, ארוחת ערב יחד, אבל בלילה לא רוצה. אז זה באמת לא בסדר, עד כדי כך שיהיו מקרים שזכותו לתבוע גט, והוא לא יצטרך לשלם לאגורה, כי זה נחשב שהיא קלקלה את חיי הנישואים. חיי נישואים בריאים זה חיי נישואים שהזוג הם יחד והם יחד בתדירות סבירה. זה נכון שבעל צריך להתחשב ובעל צריך לעשות את הכל בצורה שגם היא תהיה שמחה. עד כדי כך שההלכה אומרת שהוא צריך לפייס אותה, יש מצווה שלמה ויש דינים שלמים על איך שהוא לא יכול לבוא בכוח. ההלכה אומרת מי שמשיא את ביתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני הארי. מה ארי דורס ואוכל, כמו שהאריה כשהוא בא לאכול קודם הוא קופץ על האוכל, הורג אותו ואז אוכל אותו, ככה עם הארץ עם אשתו, קופץ עליה מה שהוא רוצה הוא עושה. לא זה דרכו של תמיד חכם. התורה רצתה שבן אדם יתייחס לאשתו עם כבוד, עם דרך ארץ ועם אהבה, ומתוך האהבה הזו אם הוא רוצה יותר אין שום בעיה, אבל זה צריך להיות בהסכמת שניהם. זה כמה שהזוג רוצה זכותם, זה כבר בגדר בינם לבין עצמם, בינם לבין הקדוש ברוך הוא. זה כמו אדם ששואל אותי, כמה בשר מותר לי לאכול? אתה מברך, אתה אוכל בשר כשר, כמה שאתה רוצה. יש עניין שקדושים תהיו, כל אחד במדרגה שלו. שמדם לא יישב כל היום רק יזלול בשר, נכון? זה לא בדיוק החיים שהתורה רצתה. אבל יש זמן שבן אדם אומר, לא אכלתי בשר כבר 10 שנים, עכשיו אני רוצה לאכול בשר שעתיים. בסדר, זכותך, אין בעיה. אתה מבין? יש זמנים לכל דבר, יש זמן שאנחנו אומרים, זה נורמלי, אתה רעב, אתה לא אכלת, שב, תאכל, תאכל. מה?